קידושין, דף סמ"ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מסופר במסכת יבמות, דף ע"ח, סיפור כואב. רבי עמי היה לו שכן, אותו שכן היה ממזר. ההורים שלו התחתנו באיסור כזה שלא תופסים הקידושין, והבן שנולד הוא ממזר. לא כולם ידעו שהשכן הזה הוא ממזר. הלך רבי עמי ופרסם את זה שהוא ממזר. אותו שכן היה הולך ובוכה. פרסמו דבר של גנאי עליו. אמר לו רבי עמי, מה אתה בוכה? נתתי לך חיים. נתתי לך חיים. כמו שהגמר מביאה שם את דבריו של רב יהודה, שממזר, אם אף אחד לא יודע מזה שהוא ממזר, מכיוון שעם ישראל יכולים להיכשל, הרי אסור לו לבוא בקהל, אסור לו להתחתן לא עם כהנים, לא עם לוים, לא עם ישראלים, אבל אנשים לא יודעים מזה. עלולים להיכשל, אמורים לבוא לידי חיתון. לכן, אם אף אחד לא יודע, קדוש ברוך הוא מסובב שהוא לא יחיה, כדי שלא יקשלו בו. אם זה ידוע ולא ידוע, אז הוא חי, הדורות הבאים עד שלוש דורות חיים, אבל אחר כך יש חשש שזה ישתקח, הממזרות במשפחה הזאת, כי זה לא דבר ברור, ולכן רק כמה דורות. אבל אם זה ידוע מאוד, כולם יודעים, יודעים להיזהר, יודעים שהמשפחה הזאת צריכה להתחתן דווקא עם כאלה שממזרים יכולים להתחתן, כמו שנראה בעזרת השם בהרחבה בפרק הבא, הפרק האחרון במסכת קידושין, אז הם זוכים דורות על גבי דורות של חיים. חיים נתתי לך, הוא אומר לו. אבל האדם הזה, השכן ההוא, לא בכה סתם. באמת לא קל להיות ממזר. רבי שמעון במנסיה אומר במסכת חגיגה דף ט על הפסוק מעוות לא יוכל לתקון. זה אחד שהתחתן באיסור ונולד לו בן ממזר. איך אפשר לתקן את הדבר הזה? איך אפשר לתקן? אומר רבי טרפון, הוא אומר, יכולים ממזרים להתאר. הוא יכול להביא שהדורות הבאים שלו לא יתייחסו אחריו ולא יהיו ממזרים. בדרך כלל, אם אבא הוא ממזר, הבן גם. אבל יש דרך, אומר רבי טרפון, שהממזרים יכולים להתאר, שהבנים שלהם לא יהיו ממזרים. כיצד? הרי אם הוא יתחתן עם בת ישראל, אבל עד יהיה ממזר. אלא, ממזר שנשא שפחה כנענית. אם יש מקום בעולם שמותר על פי חוקי המלכות לסחור בעבדים כנעניים, הולכים, יש אומרים אפילו שמותר ללכת לחצר של השגרירות של אותה מלכות, ושם יכול ממזר לקחת שפחה כנענית, והבנים שיוולדו יהיו עבדים כנעניים. הולד עבד כנעני. כמו שראינו במשנה הקודמת, שכזו שלא שייך בה שיתפוס קידושין, שפחה כנענית לא שייך לקדש, היא לא מקודשת, לא שייך שיתפוס בקידושין, אז בניה כמותה יהיו עבדים כנענים כמו שהיא שפחה כנענית. ברגע ששחררו לעבד הזה שנולד, נמצא הבן הזה הוא בן חורין. מה זאת אומרת בן חורין? הרי שפחה כנענית, עבד כנעני, זה לא רק אישה גויה או איש גוי שנמכרו להיות עבדים. מבואר במסכת יבמות באזור דף ממזיין ממחת, שהם צריכים לעבור גיור, הם טובלים לשם עבדות, כי הם מתחייבים במצוות מסוימות. יש מצוות בתורה שעבד כנעני מחויב בהם, שפחה כנענית מחויבת בהם. וכשנולד להם בן הוא גם כן עבד, ומצוות שעבדים מחויבים בהם הוא גם יהיה חייב. ברגע שהאדון מוציא אותו לחירות, מה זה אומר שהוא בן חורין? שהוא הופך להיות כמו גר צדק שמתגייר. גרים? אתה עליהם מתחתן עם בת ישראל. נמצא שהוא כבר לא ממזר. הבן לא ממזר, הבן הוא גר צדק. הוא קשר לבוא בקהל. זאת העיצה של רבי טרפון, שהגמרא אומרת שכך נפסק להלכה. רבי אליעזר לא מסכים, והוא אומר שגם במקרה כזה הממזר לא מתאר, אלא הרי זה עבד ממזר, ואם ישחררו אותו יאסר בבת ישראל מדין ממזר. ובהתחלה הגמרא מסתפקת, היא באה אליהו, האם רבי טרפון אמר גם לכתחילה כאמר שמותר לממזר להתחתן עם שפחה כנענית? אף על פי שלישראל רגיל אסור להתחתן עם שפחה כנענית, אבל ממזר מותר לו? מתי מותר לישראל להתחתן עם שפחה כנענית? אם הוא נמכר להיות עבד עברי, אז אומרת התורה, אם אדוניו ייתן לו אישה, הכוונה שפחה כנענית, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, נשארים עבדים ושפחות כנעניים של האדון. אבל סתם ישראל אסור להתחתן עם שפחה כנענית. אבל אולי ממזר מותר לו? או דיעבד כאמר, שאם הוא יתחתן עם שפחה כנענית, הבנים שלו כבר לא יהיו ממזרים, אבל אולי לכתחילה יהיה אסור. מבארת הגמרא תשמע, אמרו לו חכמים לרבי טרפון, תיארת את הממזרים הזכרים שהם יכולים להתחתן עם שפחה כנענית, והבנים יהיו בני חורין. אבל, ולא תיארת את הנקבות. איך ימצאו עבד עבד כנעני, הרי צריכים בשביל זה ללכת לחפש. אין דרכם של נקבות ללכת למקום אחר ולבקש עיצות להינשא בסתר. ואם אמרת שרבי טרפון מתיר לשא שפחה כנענית לכתחילה כאמר, ואם כן לא צריך ללכת למקום אחר אלא באותו מקום, הוא יכול להתחתן? הוא לא צריך לומר אני עבד כנעני כדי שיתנו לו שפחה כנענית, אלא הוא יכול לומר שהוא ממזר והוא רוצה להתחתן עם שפחה כנענית כדי לתאר את בניו. אז אם כן, ממזרת, גם אפשר לתאר. נמי, איך? תנסיב לעבדה, תתחתן במקומה לעבד כנעני, והבנים יהיו עבדים, וכשהאדון ישחרר את הבן, הוא יהיה בן חורין. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. באמת, לכתחילה אומר רבי טרפון שאפשר לממזר, להתחתן עם שפחה כנענית, ועל ידי זה לתאר את הבנים שלו שלא יהיו ממזרים. אם תשאל, למה כתוב כאן שהממזרת לא יכולה לתאר בצורה הזאת? התשובה היא, נכון שהייתה אמורה להיות יכולה להתחתן עם עבד כנעני, כי זה לכתחילה אפשר, אבל זה לא יעזור, כי הוולד יהיה ממזר, כי העבד כנעני, בנו לא מתייחס אחריו, אין לו חייס, הוא מתייחס אחרי אמו, ואמו ממזרת, אז הוא גם יהיה ממזר, אז לא הועלנו כלום. מביאה הגמרא ראיה אחרת תשמע, בא לאכסניה של רבי סמלאי, דאושפזיכני דרבי סמלאי, ממזר אבא, הוא היה ממזר. אמר לי, רבי סמלאי, חבל שאני מכיר אותך רק עכשיו, אחרי שכבר התחתנת. היא הקדמתך, אם הייתי מכיר אותך מוקדם יותר, תיארתינו לבנך, הייתי נותן לך עצה, איך לתאר את הבנים שלך שלא יהיו ממזרים. אם אמרת בשלמה, אם תאמר שרבי טרפון מתיר אפילו לך תחילה להתחתן עם שפחה כנענית, זה מובן, שפיר, הוא היה נותן לו יצא, תחתן עם שפחה כנענית, והבנים שלך יהיו עבדים, ישחררו אותם, והם יהיו גירי צדק. עבדים משוחררים שהם גירי צדק, אלא אם אמרת שרבי טרפון אומר את זה רק בדיעבד, מה העניין? מה העצה שרבי סמלה היה נותן לו? לעשות איסור? דוחה הגמרא, באמת, רבי טרפון אמר לו רק בדיעבד. רבי טרפון אמר רק בדיעבד שזה מועיל אולי. ואם כן, תשאל מה רבי סמלאי היה מייעץ לבעל האכסניה כדי לתאר את בניו, היה מייעץ לו עצה, רש"י כבר מביא שגם כאן זה דבר שהוא אסור. דמין סבלי עצה, הוא היה מייעץ לו עצה ואמר לי, זיל גנוב, לך תגנוב, ולא תשלם, ואז יש ביד בית דין למכור אותו לעבד עברי, והזדבן בעבד עברי, ימכרו אותו לעבד עברי על ידי בית דין, וברגע שהוא יהיה עבד עברי, האדון יוכל לתת לו שפחה כנענית. והאמת, שגם כאן אפשר לשאול, וכי מותר לייעץ לבאדם לגנוב לכתחילה בשביל שהוא יוכל להתחתן עם שפחה כנענית? אבל הגמרא שואלת כבר שאלה יותר טובה. והרי בשני דרבי סמלאי עבד עברי מיהווה, וכי היה נוהג בכלל הדינים של עבד עברי, היא לא היה נוהג, ואמר מר, הרי אמרנו שאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. בזמן שכל שבע שנים זה שנת שמיטה, וכל שבע שמיטות, שנת החמישים זה שנת יובל, שאז העבדים משתחררים. אבל בזמנו של רבי סמלאי, כבר לא היה נוהג יובל. ואם כן, אולי היה יכול להיות עבד עברי. אז אי אפשר לומר שהוא היה יכול לתת לו עצה לגנוב ושימכרו אותו עבד עברי, כיוון שעבד עברי לא היה נוהג באותם זמנים. אלא יש מכאן הוכחה ברורה שגם נשארת להלכה. לאו שמע מינה וכי אין מכאן הוכחה שהוא רצה לתת לו עצה פשוטה. ממזר שיתחתן עם שפחה כנענית והבנים יהיו עבדים כנעניים, האדון ישחרר אותם והם יהיו בני חורין. ורבי טרפון לכתחילה כאמר שמע מינה, ואמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון, ממזר שמתחתן עם שפחה, הבן הופך להיות עבד ומשחררים אותו והוא נהיה בן חורין. ולא כמו דעתו של רבי אליעזר שאומר שהוא נהיה, הרי זה עבד, ממזר, וכשהוא משתחרר הוא נשאר אסור לבוא בקהל. אמר האמור הרבי אלעזר, מה טעמו, מה איתמי של התנה דרבי אליעזר התנה שאומר שאפילו אם ממזר מתחתן עם שפחה כנענית, אבל עד לא יהיה עבד רק, אלא הוא יישאר גם ממזר. דאמר קרא, כתוב על ממזר, לא יבוא ממזר בקהל השם. שלא תחשוב שזה הגבלה של דורות, שאיזה דור מסוים הוא כבר נתהר, לא. גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. כך אומר הפסוק, מה זה? גם דור עשירי לא יבוא לא בקהל השם. מה זה המילה לא? שתמיד הולכים אחר פסולו. ואפילו אם יש צד, מצד אחד לומר שהוא עבד, לא, אבל מצד שני אבא שלו הוא ממזר, אז הולד גם יהיה ממזר. ומה רבנן דורשים מהמילה לא? הם דורשים שהפסוק ההוא מדבר בישראל שנשא ממזרת, שבאמת הולד הוא ממזר. ולא מדברים כאן במקרה של ממזר שהתחתן עם שפחה כנענית. סלקת החמינה, היה לו בדעתנו לומר, אבא שלו הוא ישראל. מה אכפת לי שאימא שלו ממזרת? הרי למשפחותם לבית אבותם כתיב, הולד מתייחס אחרי אביו. אם כהן מתחתן עם ישראלית, הבן, מה דינו? כהן או ישראל? כהן, הולכים אחרי האבא. ישראל עם כהנת, הבן הוא כהן, הבן הוא ישראל, הולכים אחרי האבא. הייתי חושב שגם כאן הולכים אחרי האבא. ואם כן, הוא אינו ממזר, כי אביו לא ממזר. לכן כתוב את המילה לא. אתה לא אפקי, זה בא להוציא ולומר שאפילו שהאבא אינו ממזר, אם האמא ממזרת, הלך אחר פסולו והוא יהיה ממזר. שואלת הגמרא, אם כן רבי אליעזר, הרי צריך את הפסוק לישראל שהתחתן עם ממזרת, כדי ללמד שהבן הוא ממזר, מניין הוא לומד שאפילו ממזר שהתחתן עם שפחה, שהולד נשאר גם ממזר. תרצת הגמרא, האם לאו אף על גב דכתב למשפחותם, לבית אבותם, אף על פי שבדרך כלל הולכים אחרי האבא לקבוע את היחוס, האם הוא כהן או ישראל או לוי וכולי, בכל זאת, אתה לא אפקי, אם ישראל יתחתן עם ממזרת, לא אומרים שהבן יהיה ישראל, אלא בגלל המילה לא, שכתובה לגבי ממזר, מייחסים את הבן אחרי אמו הממזרת, החנמי, באותה סיבה גם כאן, אף על גב דכתיב, אף על גב שכתוב לגבי שפחה כנענית, האישה וילדיה תהיה לאדוניה נשארים עבדים, בכל זאת, אתה לא, באה המילה לא שכתובה לגבי ממזר, אפקי הוציאה את הבן, שהוא לא יחשב רק עבד כנעני, אלא הוא גם יהיה ממזר. ולמה רבנן טוענים שלא? כיוון שהם סוברים, כל ולד במאי שפחה כנענית, אין לו ייחוס מצד היחוסין של ישראל, אלא שפחה זה משהו אחר לגמרי. וכמו שאתה מבין, שאם יש ולד במאה בהמה, אף אחד לא חושב שרגע, אבל זה אולי תחשוב, אולי יש לו איזשהו ייחוס מסוים, לא. אלא הוא נחשב בהמה, אז גם במקרה הזה זה דומה לאותו עניין שאנחנו אומרים, ברגע שזה נולד משפחה כנענית, הוא עבד, לא משנה מי הוא האבא שלו. אם הוא נולד משפחה כנענית, הוא נשאר עבד. ולכן לא לומדים מהמילה לא, שעדיין יש עליו את הפסול של ממזר. הדרן הלך, פרק שלישי, פרק האומר, מחיל אל חיל, בהתרגשות גדולה, בהודעה גדולה לקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיענו עד לכאן. אנחנו פותחים בלימוד הפרק האחרון במסכת קידושין, הפרק הרביעי, פרק עשרה יוחסין, עזרא הסופר. הוא זכה להיות מאלה שהחזירו את עם ישראל ושבו בנים לגבולם כדי לבנות את בית המקדש השני. אבל כשהוא עלה לארץ ישראל מבבל, הוא לא השאיר בבבל כל כך הרבה גדולי תורה, ולכן הוא היה חייב לקחת איתו את כל פסולי היוחסין. כי בבבל לא היה מי שישמור עליהם, שיתחתנו עם מי שמותר להם ולא עם מי שאסור להם. אנשים שיש להם פסול ייחוס, כמו ממזר, אסור להם לבוא בקהל השם למשל. אבל בבבל לא היה מי יעסוק בזה. ולכן כשעזרא הסופר עלה לארץ ישראל, הוא לקח איתו את כל היוחסים שהיו. ועשרה סוגים של יוחסים עלו עם עזרא מבבל כשהוא עלה לארץ ישראל. ואלו הן העשרה היוחסים. כהנים, לוויים, ישראלים כשרים. ופה עוברים למקרים המיוחדים. חללים. מה הכוונה חללים? כשהאבא הוא כהן, הוא התחתן עם אישה שאסור לכהן להתחתן איתה, כמו למשל עם גרושה, הבן נקרא חלל. הוא לא כהן, והוא גם לא ישראל. הוא חלל. הוא התחלל מהכהונה. הייחוס החמישי, גיירים, גיירי צדק. הייחוס השישי, וחרורי. עבדים משוחררים. עבד כנעני שהשתחרר הוא בן חורין, הוא כמו גר צדק. הייחוס השביעי, ממזרים, שדיברנו עליהם. הייחוס השמיני זה נתינים, שהם היו גבעונים בזמנו של יהושע בן נון, כשהוא בא לכבוש את הארץ, בזמן שעם ישראל נכנסו פעם ראשונה לארץ ישראל. אותם הגבעונים התנהגו בעורמה. הם הגיעו אל יהושע בן נון שהצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לא תחיה כל נשמה מאותם אומות שהיו גרים כאן בארץ. הם באו כאילו הם באו מארץ רחוקה עם בגדים קרועים וכולי, והם סיפרו לו שהם באו מארץ רחוקה, והם בעורמה גרמו שהוא יגייר אותם. ותקופה מאוחרת יותר דוד המלך גזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל. זה סוג נוסף של ייחוס. אחר כך יש את סוג הייחוס שנקרא שטוקי, שהמשנה תבאר מה הכוונה, ויש את הייחוס העשירי שנקרא סופי, שגם את זה המשנה תבאר. אחרי שביארנו את העשרה יוחסים, צריך כעת לבאר מי מותר לו להתחתן עם מי. כהנים, לוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, מותר להם להתחתן אחד עם השני, אם הם בזה שום איסור. עכשיו, מורידים את הכהנים, מהלווים והישראלים והחללים והגרים והעבדים המשוחררים, שהם גם כן סוג של גרי צדק, מותרים לבוא זה בזה. אבל כהנים אסור להם להתחתן עם חללה גיורת או שפחה משוחררת. ולפי התנא במשנה כהן, גיירים ועבדים משוחררים, חרורי וממזרים ונתינים, שטוקים ואסופים, כולם מותרים לבוא זה בזה. אנחנו עדיין צריכים לבאר מה זה שטוקי ומה זה אסופי. ואלו הם שטוקי. שטוקי זה אחד כזה שיודע מי זה אמא שלו, אבל הוא לא יודע מי זה אבא שלו. ספק מי אביו. ולכן כל פעם כשהוא אומר למישהו, אבא, אמא שלו משתיקה אותו. אל תגיד לו אבא. כי היא בעצמה לא יודעת מי זה אבא שלו. זה נקרא שטוקי. כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. ומה זה הסופי? זה מקרה יותר קשה. אחד שלא יודעים אפילו גם מי זה אמא שלו. כל שנאסף מן השוק, מצאו תינוק. במהלך ההיסטוריה הכואבת של עם ישראל היו מקרים כאלה. שמצאו תינוק בשוק, נאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו. זה נקרא הסופי. עכשיו, לגבי שטוקי שהוא מכיר את אמו בלבד, והוא לא מכיר את אביו, אבא שאול היה קורא לו, לאותו שטוקי, בדוקי. למה? כי לפי דעתו, התינוק הזה, הוולד הזה, הבן הזה, אם אמו שואלים אותה, בודקים אצלה, והיא אומרת מי הוא אביו, היא נאמנת. במשנה למדנו, 10 יוחסין עלו מבבל. למה צריך לכתוב שהם עלו? מה זה משנה אם הם עלו, ירדו? הגיעו מבבל לארץ ישראל, אז מי עירי הדתני עלו מבבל ניתני, תכתוב שהם הלכו לארץ ישראל. למה הלשון עלו? למה לא לשון הלכו? עונה הגמרא, המשנה כתבה את הלשון הזה כדי ללמד אותנו בדרך אגב עניין חדש. מילתא אגב אורחי כמש מלן. כדתניא ברייתא, פסוק אומר בתורה, וקמת ועלית, עלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, על כל פנים מבחינה רוחנית, וארץ ישראל, על זה הדרך, גבוה מכל הארצות. אז הבאת פסוק אחד שמדבר על בית המקדש, ואתה לומד מזה גם על ארץ ישראל. אז בישלמה זה שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, היינו דכתיב, זה אפשר ללמוד ממה שאומר הפסוק שהזכרנו מקודם, שתחילת הפסוק כתוב שם, שאם יהיה איזשהו ויכוח, דברי ריבות בשעריך, ריב בין אנשים על איזשהו נושא, ולא יודעים מי מביניהם הצדק איתו, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, אל בית המקדש, אל לשכת הגזית, שם ישבו הסנהדרין, והם יכריעו בשאלה ויאמרו עם מי הצדק נמצא. אלא, למדת כאן עוד דבר, אבל מאיפה למדת את זה שארץ ישראל גבוה מכל הארצות מנהלן? וקמת ועלית, יכול להיות שמדברים על מישהו שגר בארץ ישראל ועולה לבית המקדש. אבל עדיין אין לנו ראיה שמי שגר בחוץ לארץ והוא עולה לארץ ישראל, מי אמר שהוא עולה? מי אמר שארץ ישראל גבוה מכל הארצות? דכתיב פסוק אחר בירמיהו, שמדבר על הגאולה. לכן, הנה ימים באים נאום השם, לא יאמר עוד חי השם אשר אלא את בני ישראל מארץ מצרים. כי יהיה ניסים גדולים, שהקדוש ברוך הוא יקבץ נידחינו מכל 4 כנפות הארץ בקרוב. ולכן יאמרו, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא, העלה. אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, ומכל הארצות אשר ידחתים שם, מכל המקומות האלה, יאמרו שהקדוש ברוך הוא העלה את עם ישראל אל ארץ ישראל. רואים שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, בכל אופן, במציאות הרוחנית שבה. טוב, אז המשנה רוצה ללמד שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, אבל אתה יכול לומר, עלו לארץ ישראל. למה אתה צריך לומר, עלו מבבל? מי עירי דתני, עלו מבבל, ניתני, עלו לארץ ישראל. מסייע לי לרבי אלעזר. תנא כאן בא לסייע לדבריו של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, שעזרא הסופר לקח איתו את כל פסולי היוחסין שהיו בבבל, ולא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקייה, בזמנם קמח נקי, קראו לו קמח סולת. סולת נקייה הוא עשה את בבל, ורק אז הוא עלה. כל מי שנשאר בבבל היו אנשים עם ייחוס כשר. כל פסולי יוחסין עלו איתו לארץ ישראל. אתמר, יש ויכוח בין אביי לבין רבא, איך הוא העלה את כל פסולי הייחוס לארץ ישראל? למה שיסכימו לבוא? אביי אמר שגורסים במשנה עלו מבבל, שהם מעצמם עלו, מאליהם תנם. ורבא אומר, העלו אותם בעל כורחם, תנן, העלו מבבל. ובהתחלה הגמרא סבורה שאביי ורבא, ויכוח שלהם כמפלגה בדבריו של רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר שעזרא הסופר לקח איתו את כל פסולי היוחסים. הוא לא עלה עזרא מבבל עד שעשה את בבל כמו סולת נקייה, בלי שום פסולי יוחסים, ורק אז הוא עלה. ואפשר לומר, מה שהבאי אומר שהם עלו מעצמם, הוא לא מסכים עם רבי אלעזר. לטלי דרבי אלעזר. למה? למה שכל הפסולים בדיוק החליטו מעצמם לעלות, לכאורה? ורבא שגורס שאלו אותם בעל כורחם, כנראה הוא רק הוא יטלי דרבי אלעזר, הוא זה שסובר את דעתו, והגמרא שזה לא חייב להיות. איבא איתם, האם תרצה, אתה יכול לומר שגם הבאי מסכים עם דברי רבי אלעזר, דכולל מה יטלו דרבי אלעזר. ואחה, פה, במה הוויכוח שלהם? בעק המפלגי. אביי, מר סבר, דבר ראשון, עזרא הסופר, אפרושי אפרושין הוא. הוא הפריש את כל הפסולים שהיו בבבל, ופרסם אותם. כולם יודעים עכשיו, זה ממזר, זה נתין, זה שטוקי, זה אסופי, זה גר, זה. כל פסולי יוחסים, הלך ופרסם אותם. לרגע שכבר כולם ידעו שהם פסולי יוחסים, שזה כבר היה בפני עצמו, אלה שהם פסולי ייחוס, הם היו ניכרים בפני עצמם, מנפשה יוסליקו, הם פה מעצמם עלו, הם לא רצו שיזכרו בבבל שהם פסולים, אז הם עלו לארץ ישראל. ומזה נעשתה בבל נקייה מפסולי יוחסים. ורב הסבר, מר הסבר, בעל כורחה היו, עסוקין הוא, עזרא הסופר לא שאל אותם שאלות, העלה אותם בעל כורחם, הוא ידע שכאן בבבל לא יהיה מי שישמור שלא יתערבבו עם פסולי יוחסין, לקח אותם איתו לארץ ישראל, שם הם יוכלו לשמור. שואלת הגמרא, זה מובן לפי אביי, בישלמה למאן דאמר שהם עלו מעצמם, היינו דאמר, רבי יהודה, אמר בשם שמואל, שכל ארצות העולם נחשבות כמו איזה עיסה, כמו איזה תערובת של כל מיני פסולי יוחסין ביחס לארץ ישראל. שארץ ישראל יש בה איזשהו בירור מסוים של אנשים יותר עם ייחוס טוב, ואף על פי שארץ ישראל, אנשים שמה הייחוס שלהם בטוב, היא נחשבת עדיין, עיסה, יש תערובת לעניין יוחסים ביחס לבבל, ששם באמת, באמת, כולם שם היו נקיים לגמרי. אז לפי דעת הבאי, שמי שרצה עלה, ופשוט בגלל שהפרידו בין פסולי הייחוס, וגרמו שהם היו ניכרים בפסוליהם, אז הם מעצמם עלו, אז מובן למה בבבל קודם כל היה, לא היה בכלל פסולי ייחוס, כי באמת כמו שאמרנו הם עלו ברגע שהפרישו אותם. ובארץ ישראל גם כן היו תערובת של פסולי יוחסין, למה? כי הם עלו מאליהם, אז אנשים לא כל כך הרגישו להבדיל בין סוגי היוחסין. ובשאר הארצות, כבר ממש יש תערובת של יוחסין שלא ניכר כל אחד מה הייחוס שלו. אלא לרבא, שהוא המנדה אמר שסובר שהעלו אותם בעל כורחם, אם כן, יצא עליהם כל שהם פסולים. ובני ארץ ישראל מידע ידעינו שהם פסולים, ואם כן הם נזהרו שלא להתערב בהם, אז למה אתה אומר שארץ ישראל נחשבת עיסה שהתערבבו שם הפסולים זה בזה? מתרץ את הגמרא, בדור של עזרא הסופר, נהי דיד אלה הודר, הידעו באותו דור באמת, זה ממזר, זה נתין, זה ידעו, ונזהרו מהם. אבל לדר האחריני, דורות אחרים, כבר שכחו והתערבבו בהם הפסולים, ולא ידעי, כבר לא ידעו בדיוק מי הייחוד שלו פסול, והתערבו אחד עם השני, ולכן הם נחשבים כמו עיסה מרובבת ביחס לבבל, ששם באמת זה נשאר רק אלה המיוחסים. שואלת הגמרא, ביש למה? זה מובן לפי דעת אביי, שהוא המנדה אמר שסובר שהעשרה יוחסין עלו מאליהם. היינו דכתיב, מובן מה כתוב על ידי עזרא הסופר בספר עזרא. הוא מספר, והקבצם, קיבצתי את כל אלה שעלו איתי מבבל ארץ ישראל, אל הנהר הבא אל אחווה. זה נהר מסוים. והנחנה שם ימים שלושה. הייתה שם חנייה למשך הרבה זמן, שלושה ימים. ובזמן הזה, אבינה בעם, התבוננתי בעם, ובדקתי. בדקתי בין העולים, מי עלה, מי לא עלה. וכן, בכהנים בדקתי מי עלה ומי לא עלה. ודבר פלא ראיתי, מבני לוי לא מצאתי שם. לא היו לוויים שעלו עם עזרא הסופר בזמן בית שני. אז לפי אביי, מובן, מי שרצה לעלות עלה ובני לוי לא רצו. אלא לפי רב שהוא המנדה אמר שסובר שעלו אותם בעל כורחם. אז בסדר מובן, למה בני לוי לא עלו? כי הם היו כשרים. מדברים פה על בני לוי הכשרים, שאותם לא העלו בעל כורחם, רק את הפסולים העלו בעל כורחם. אבל הרי מי זר זה עירי? הרי הם נזרו לפני כן את מי הם העלים. איך יכול להיות שהוא עד עכשיו לא ראה שהוא לא לקח איתו מבני לוי? מתרצת הגמרא, נהי דהי זהור בפסולים. מה שהם נזרו זה להעלות את כל הפסולים. אבל בקשרים לא יזדהו, הם לא נזהרו בין הקשרים מי עולה איתם. ולכן, בין בני לוי הקשרים, לא עלו. אבל עד שהגיעו לנהר וחנו שם שלושה ימים, הם לא ידעו את זה, כי זה לא היה דבר שהם עסקו בו. מה שאמרנו במשנה, שעם עזרא הסופר, עלו כהנים, לוויים וישראלים, מנהלן דסליקו. איפה יש לנו הוכחה בפסוקים, שאלו כהנים לוויים וישראלים עם עזרא. הרי עד הרבה מצאנו שבהלוויים הוא לא מצא. אז זה לא שאלה, רש"י מביא שהוא לא מצא לוויים שקשרים לעבוד בבית המקדש ולשיר את שיר השם על הקורבן, על קורבן התמיד, להיות מהמשוררים בבית המקדש. מהם הוא לא מצא. אבל מי כן עלו איתו מהלוויים? כותב רש"י, את המדרש שם, מאוד מאוד כואב, שמדבר על החורבן, שכשירדו על ידי נבוכדנצר לגלות, הם הגיעו אל נערות בבל. הפסוק מתאר איך הם ישבו ובכו כשהם נזכרו מחורבן ציון. ואז אמרו להם, שירו לנו משיר השם. ביקשו מהלוויים שישירו משיר השם. הלכו הלוויים במסירות נפש, וקצצו מאצבעותיהם, כדי שלא יוכלו לשיר על הכינורות, ואז הם מראים את אצבעותיהם, הם מראים את ידיהם, ואומרים, איך נשיר את שיר השם? אנחנו לא יכולים לשיר. אנחנו נשיר משירי השם אצל אותם מתואבים? לא. ובאמת אלה גם עלו עם עזרה לארץ ישראל, אבל הם לא יכולים להיות מהמשוררים. ועל זה אומרת המשנה לוויים, כהנים לוויים וישראלים שעלו מבבל. אבל מה שכתוב שהוא לא מצא מהלוויים, הכוונה לוויים כאלה שיהיו ראויים להיות מהמשוררים בבית המקדש השני. אבל מניין באמת שעלו כהנים לוויים וישראלים? דכתיב, הפסוק אומר, וישבו הכהנים והלוויים ומן העם והמשוררים, יכול להיות שזה הכוונה שהם יהיו משוררים בבית ראשון, והשוערים ששומרים על השערים של בית המקדש, והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. אז רואים מכאן שהכהנים, הלוויים והישראלים והנתינים, רואים גם כן שהם עלו. במשנה למדנו שעלו עם עזרא הסופר גם חללי, כהנים שהתחללו מהכהונה, וגם גירים וגם עבדים משוחררים, חרורי. מבררת הגמרא חללי מנהלן, נין שעלו עם עזרא הסופר, כהנים שהתחללו מהכהונה. לתניה, רבי יוסי אומר, גדולה חזקה יש לסמוך יפה על חזקה שאדם מוחזק בה. ולומדים את זה מהפסוק שנאמר, ומבני הכהנים, מדברים פה על כמה משפחות, בני חביה, בני הקוץ, בני ברזילאי, אשר לקח מבנות ברזילאי, הגלעדי אישה ועיקרי על שמם. המשפחות האלה, לא היה להם כתב ייחוס להוכיח שהם מיוחסים למשפחות כהונה. ביקשו כתבם המתייחסים, ולא נמצאו. ויגואלו מן הכהונה, פסלו אותם מן הכהונה. ויאמר התרשתה להם, התרשתה זה הכוונה לנחמיה. הוא היה מוזג יין למלך. אבל כדי שלא יביא משקה שיש בו סם, הוא היה צריך לפני כן לשתות. והוא היה מתיר את השתייה, התיר שתה, על ידי שהוא היה בעצמו שותה מזה. בכל אופן אמר נחמיה להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים. אל תאכלו מה שלא הייתם אוכלים עד עכשיו. עכשיו כשיש בית מקדש, אל תאכלו דברים כעת בבית המקדש שרק כהנים אוכלים מהם. מה שאתם רגילים לאכול עד היום, שהייתם בבבל, הייתם אוכלים תרומה, שתרומה שייכת גם בבבל, תמשיכו לאכול. אבל מה שכעת כהנים יכולים לאכול בארץ ישראל, בבית המקדש השני, זה אל תאכלו. עד מתי? עד עמוד כהן לאורים ותומים. עד שיעמוד כהן גדול ויוכל לשאול באורים ותומים. מה זה הכוונה אשר לא יאכלו מקודש הקודשים? ואמר להם נחמיה, התרשתה, שהכינוי שלו התרשתה. הרי אתם בחזקתכם. כמו שהייתם מוחזקים עד עכשיו, אתם יכולים להמשיך להיות מוחזקים. במה הייתם אוכלים בגולה? הייתם אוכלים תרומה, מה שנקרא קודשי הגבול. למה זה נקרא קודשי הגבול? כי זה נאכל גם מה שנקרא בגבולין, בגבולות ישראל, לא רק בירושלים. תרומה נאכלת גם מחוץ לירושלים. מה שאין כן, קודשים שנאכלים לכהנים, נאכלים רק בירושלים. אז את התרומה אתם יכולים להמשיך לאכול, כי זה אתם רגילים לאכול עד עכשיו, אתם בחזקתכם. אף כאן נמי בארץ ישראל, נמי בקודשי הגבול תאכלו. אבל קודשי מזבח, קורבנות, אתם לא יכולים לאכול חלקים שנאכלים רק לכהנים. בכל אופן, רואים שהכהנים האלה התחללו מן הכהונה. רואים שהיו כהנים חללים שהתחללו מהכהונה, שעלו עם עזרא הסופר. שואלת הגמרא עכשיו על הברייתא. ולפי המאן דאמר שסובר, שאם רואים כהן שאוכל תרומה במקומו, לא צריך לבדוק אחריו אם הוא חלל או שהוא כהן כשר, אלא כהן כשר יכול להתחתן עם הבת שלו, ולא חוששים אולי הבת שלו חללה. כי מעלים מתרומה ליוחסין, אתה רואה כהן שאוכל תרומה, אתה יודע שהוא מיוחס. אז הכהנים האלה, הנה, דאכול בתרומה, התירו להם להמשיך לאכול בתרומה, יהיו סבורים שהם מיוחסים, אבל הם לא מצאו את כתב הייחוס שלהם. ואת ולעסוקין הוא יבואו להעלות אותם, להחשיב אותם כמו שהם מיוחסים, ובאמת הם פסולים ליוחסים. עונה הגמרא לא חוששים לזה. שני אתם, שם זה שונה, דריח חזקתה היו. החזקה שלהם הוא ראה. כי אתה רואה שכל הכהנים יכולים לאכול בשר קורבנות שכהנים, רק כהנים יכולים לאכול. והם לא. זה עצמו יקר שאנשים לא יבואו להחשיב אותם כהנים מיוחסים. שואלת הגמרא ולמה גדולה חזקה? יכול להגיד שיש חזקה, ולכן מה שהיה עד עכשיו הם יכולים להמשיך לעשות הלאה. גדולה חזקה זה אומר שאפילו אם יש לי עכשיו חשש חדש שלא היה לי קודם, בגלל החזקה שיש לה כוח חזק, אני סומך על החזקה, אפילו שכעת התעוררה שאלה חדשה. אבל כאן אתה אומר שהם נשארו מה שהיה עד עכשיו, ולא מסתמכים על החזקה שלהם למשהו, אפילו שכעת יש חשש חדש, בכל זאת נסתמך על החזקה. יש כאן סך הכל חזקה רגילה, לא איזה גדולה חזקה. אתה משאיר אותם באותו מצב שהם היו עד עכשיו. מתרץ את הגמרא? לא. יש כאן כן איזשהו דבר מיוחד שגדולה חזקה, שאנחנו כעת סומכים יותר על החזקה. דמעיקר רק שהם היו בבבל, הם אכלו רק בתרומה של חוץ לארץ, שהיא רק תרומה דרבנן, שמהתורה לא צריכים להפריש תרומה בחוץ לארץ. ולבסוף כשהם עלו לארץ ישראל, בגלל גדולה חזקה, הם אכול, התחילו לאכול בתרומה של ארץ ישראל שהיא מדאורייתא. זה לפי תירוץ אחד, שבאמת עכשיו הם התחילו לאכול תרומה דאורייתא. והיא בהתאם, התירוץ שני, לעולם השתנמי בדרבנן. גם כעת הם נשארו בחזקתם שבחוץ לארץ אכלו רק תרומה דרבנן, גם בארץ ישראל הם אכלו רק תרומה דרבנן. למשל תרומות של פירות וירקות שחייבים עליהם רק בתרומה מדרבנן, אבל בתרומה דאורייתא, למשל מחמשת מיני דגן, או מענבים, או מזיתים, שמן, שזה מהתורה, דגן תירוש ויצער, בדאורייתא הם לא אכלו. לא אכול. וכי מסכינן מתרומה ליוחסין, מתי? אם אני רואה בן אדם שאוכל תרומה, אני סומך עליו כהן כשר אפילו ליוחסין, זה מי שאוכל תרומה דאורייתא. אבל מי שאוכל תרומה דרבנן לא מסכינן, לא מעלים אותו ליוחסין, וכאן אין חשש שיעלו אותם ליוחסין, כי הם לא אכלו תרומה דאורייתא. ולפי התירוץ הזה נשאלת השאלה היא, אחי, מהי גדולה חזקה? מה התכוון רבי יוסי במה שהוא אמר שסומכים מאוד על חזקה, שבגלל החזקה סומכים כעת בדבר שהתעורר עכשיו, שלא היה עד עכשיו השאלה הזאת, אבל בגלל כוח החזקה אנחנו סומכים עליהם ונותנים להם כוח, מחזיקים אותם בכהונה בגלל החזקה שלהם, אפילו שכעת התעוררה שאלה חדשה שלא הייתה עד עכשיו. דמעיקר כשהם בבבל, כשהם אכלו תרומה דרבנן, לקה למגזר, לא היה סיבה לגזור עליהם שהם לא יאכלו את התרומה דרבנן, משום שמה יבוא לאכול תרומה דאורייתא, כי בחוץ לארץ לא הייתה תרומה דאורייתא. אבל עכשיו, לבסוף, כשעלו לארץ ישראל, אף על גב דאיקה למגזר, אף על גב שיש סיבה לגזור עליהם שלא יאכלו תרומה דרבנן, משום שמה יבוא לאכול תרומה דאורייתא, שמצויה בארץ ישראל, בכל זאת, בגלל גדולה חזקה, השאירו שבדרבנן הם אוכלים, אכול. ורק בדאורייתא, הם ממשיכים לא לאכול. הפסוק אומר, שנחמיה אמר שימשיכו לאכול תרומה, ורק לא יתחילו לאכול קודשים. והכתיב ויאמר תרשת עליהם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, משמע דווקא בקודשי הקודשים, דווקא בקודשי מזבח, בשר קורבנות, עודה לא יאכל. הכל מידי, שאר מתנות כהונה, ובכלל זה גם תרומה דאורייתא, משמע שנאכול, שהם כן יכולים לאכול, וכאן אנחנו מתרצים, לפי התירוץ השני, שהם יכלו לאכול רק תרומה דרבנן. מתרץ את הגמרא, מה שהוא אמר להם, שלא יאכלו מקודשי הקודשים, אחיקה אמר, שלא יאכלו דבר מידי דמקרי קודש, הכוונה תרומה, ולא מידי דמקרי קודשים, הכוונה לקורבנות. לא מידי דמקרי קודש, איפה מצאנו שתרומה נקראת קודש, והם לא יאכלו דבר כזה, דכתיב על תרומה, וכל זר לא יאכל קודש, זה נאמר על תרומה. ולא מידי דמקרי קודשים, הם לא יאכלו דבר שנקרא קודשים, מניין שבשר הקורבנות שניתן לכהנים, דיינו, חזה ושוק של קורבן שלמים, מניין שזה נקרא קודשים, דאמר קרא, הפסוק אומר, ובת כהן, היינו כהנת, כי תהיה לאיש זר, קדשה למישהו שהוא לא כהן. למשל ישראל, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, היא לא יכולה יותר לאכול תרומת הקודשים. מה זה הכוונה תרומת הקודשים? אמר מר, במורם מן הקודשים. מה שמרימים מהקורבנות ונותנים לכהנים, שזה הכוונה החלקים של חזה ושוק מקורבן שלמים שנותנים לכהנים, מזה לא תאכל. ברגע שהיא תהיה התקדשה לאיש זר, אדם שהוא לא כהן, גם אם הוא מת בלי בנים עכשיו, והיא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, תרומה יכולה לחזור ולאכול, אבל חזה ושוק שנאכל רק לכהנים שהם בניהם ועבדיהם, זה היא כבר לא יכולה לאכול יותר. ואם כן רואים שהתורה קוראת לחזה ושוק של הקורבנות, תרומת הקודשים, זה נקרא בשם קודשים. וזו הכוונה שאמר להם נחמיה, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, לא יאכלו קודש שזה תרומה דאורייתא, וקודשים שזה מהקודשים שנאכלים רק לכהנים, אלא הם יכולים לאכול רק בתרומה דרבנן. למה? כי גדולה חזקה. סומכים על החזקה שהייתה להם, שהם כהנים כשרים, בזמן שהם היו בבבל, ועד כאן דף סמכתת.